שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי רבש, כרך ב', בעמוד 1244, מאמר הנרות הללו קודש הם. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kabs.co.il, שאלות נבחרות תשאלנה במהלך השיעור. ספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1244, מאמר הנרות הללו קודש הם. אבי ומורי זצ"ל אמר על מה שכתוב, הנרות הללו קודש הם, ואין לנו רשות להשתמש בהם, אלא לראותם בלבד, שצריכים לדעת ההבדל בין נס חנוכה לנס של פורים. כי בחנוכה הייתה הגזרה רק על רוחניות, שמנעו מעם ישראל לקיים את המצוות. והנס היה שבזמן שגברו החשמונאים, כן היו יכולים לקיים את המצוות. והיות לרוחניות אין כלים, כי כלים נקראים דווקא כלי קבלה, שזה נקרא בריאה יש מאין, שהוא הרצון לקבל. לכן בא הרמז לזה, הנרות הללו קודש הם, ואין לנו רשות להשתמש בהם. מה שאין כן הנס של פורים, הייתה הגזרה גם על הגופים, כמו שכתוב, להשמיד, להרוג ולאבד וכו'. נמצא שהנס היה על הגופים, וגופים נקראים כלים לקבל. לכן בפורים כתוב שמחה ומשתה ויום טוב, שעניין משתה כבר שייך להגוף. ובחנוכה ניתן לנו הנס רק לראותם בלבד, ואין לנו רשות להשתמש בהם. וזה שחז"ל אמרו חנוכה, חנוכו, ושאל מהו הרמז של חנו, ואמר שעניין חנו הוא פירושו חניה. ואמר על זה משל, היות הרבה פעמים באמצע מלחמה נותנים חופש לאיזה פלוגת חיילים, והם הולכים הביתה בכדי שיהיה להם אחר כך כוח להיות חיילים אמיצים. ואחר כך, לאחר החניה, חוזרים לשדה המלחמה. ויש טיפשים שהם חושבים, מדוע ניתן להם חופש ללכת הביתה? בטח שהמלחמה נגמרה. לכן כבר לא צריכים אותם. מה שאין כן הפיקחים שבהם מבינים, זה שנתנו להם חופש ומטעם לנוח, ובכדי שיקבלו כוחות חדשים שיוכלו להילחם עם השונא. לכן הם מבינים שהמנוחה הוא בכדי לקבל כוח להילחם. כמו כן כאן, בחנוכה הייתה רק גאולה על הרוחניות, כי הגזרה הייתה רק על רוחניות. כמו שכתוב, כשעמדה מלכות יוון הרשעה על עמך ישראל, להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך, ואתה ברחמך הרבים עמדת להם בעת צרתם. נמצא שהגאולה הייתה רק על רוחניות, ועניין רוחניות בעבודה נקרא כלים דהשפעה, המכונה אורד חסדים המתלבש בכלים דהשפעה. אבל כאן, כשזוכים רק לכלים דהשפעה, הוא רק חצי עבודה, היינו חצי מלחמה. זאת אומרת, האדם צריך לזכות שגם הכלים דקבלה ייכנסו לקדושה. היינו, שישמש עמהם על הכוונה דלהשפיע. ולאחר שגם כלים דקבלה נכנסו לקדושה, אז נקרא שכבר יש לו כלים לקבל. ואז נקרא הדרגה זו המתקת הגבורות. כלומר, לפני שישיג את הכלים דקבלה, שיהיו באלמנת להשפיע, לא היה יכול להשתמש עם האור שנתגלה על כלים דהשפעה. שכלים דהשפעה פירושו שהאדם נותן משהו, ותמורת הנתינה אין האדם רוצה שום דבר, מטעם שהוא מאמין שהוא משמש מלך גדול. לכן הוא שמח בזה שהוא זכה לשמש מלך גדול. מה שאין כן, כשהוא משמש עם כלים דקבלה, היינו שהוא לוקח תענוגים מהבורא, והיות שעל ידי הקבלה הוא נעשה נפרד מהבורא, מסיבת שינוי הצורה, לכן נקרא הכלי קבלה האלו גבורות מרים, מפני שמר לו מחמת התרחקות מהבורא. כי פירוש של גבורות הוא, היות שיש באדם בית מיני כלים, אחד נקרא חסד, היינו שהוא נותן, ואחד נקרא גבורה, זהו מה שהוא מקבל. ונקרא גבורה שיש כאן עניין של התגברות, שלא לקבל. ואם כן יקבל, הוא יהיה מרוחק מהשם, והמצב הזה מר לו. לכן, כשהוא יכול לתת על הרצון לקבל, הכוונה דעל מנת להשפיע, נמצא הגבורות הקודמות, שאם הוא היה משמש עם הכלי קבלה, היה מר לו מסיבת שינוי צורה. ועכשיו נמתקו. היינו אתה, שמשמש עם הכלי קבלה, הוא מרגיש מתיקות, היות שכוונתו הוא בעל מנת להשפיע. וזהו כבר בחינת השתוות הצורה. לכן אתה, הוא יכול ליהנות מהם. כי בקבלה באופן זה, בעל מנת להשפיע, אין כאן שום מר, אלא הכל טוב. הנה אנו אומרים, בשיר של מעוז צור ישועתי, יוונים נקבצו עליי, אזי בימי חשמנים, ופרצו חומות מגדלי. הנה יוונים נקראים אלו אנשים שהולכים בתוך הדעת. כלומר, שאין ביכולתם לעשות משהו אם זהו נגד הדעת. ואז הייתה שליטת היוונים, היינו, השליטה הזו הייתה שולטת על עם ישראל. והשליטה הזו מכונה מלכות יוון הרשעה, שמתפקידם הוא להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך. כלומר, השליטה שהוא ללכת דווקא בתוך הדעת, זה גורם לפרוץ את החומה שהוא שומר את המגדל. שפירושו של מגדל הוא שיש באדם בחינת שיעור מסוים בגדלות השם. והחומה זו נקראת אמונה למעלה מהדעת, שדווקא על ידי האמונה למעלה מהדעת, הוא יכול לבוא לידי הרגשת גדלות השם, וכמו כן לצייר לעצמו גדלות השם. ובזמן שיש לאדם הרגשה בגדלות השם, אז האדם דומה כמו נר בפני אבוקה, שהוא בטל אליו. אבל היוונים, היינו השליטה שבתוך הדעת, שלא נתנו ללכת למעלה מהדעת, זה נקרא שפרצו חומות מגדלי. היינו, בחינת אמונה למעלה מהדעת, שזהו חומה, שבתוך החומה הזו יכולים לבנות מגדלים. היינו, להשיג גדלות השם, שזה נקרא מגדל. כלומר, שדווקא על ידי אמונה למעלה מהדעת, זוכים לדעת דקדושה. נמצא גדלותו של אדם שהוא זוכה להרגשת גדלות השם, בא דווקא על ידי זה שהאדם משפיל עצמו, היינו שמשפיל את הדעת שלו, ואז הוא יכול לזכות לגדלות השם, הנקרא דעת דקדושה. ובזה יש לפרש מה שכתוב, אמר רבי יוחנן, בכל מקום שאתה מוצא גדלותו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא ענוותנותו. בטח יש בזה פירוש יותר פשוט. אולם כשאנו מדברים בדרך העבודה, יש להבין מה שכתוב, שאנו מוצאים את ענוותנותו של הקדוש ברוך הוא, שהוא ענו. ויש להבין מה שייך לומר אצל הבורא מידת ענוות. כי משמע שפלות, ואיך שייך לומר אצל הבורא מידה זו, ובדרך כלל כתוב, השם מלך גאות לבש. ויש לפרש שהכוונה היא על האדם. כלומר, כל מקום שאתה זוכה לגדלותו יתברך, להשיג משהו מגדלות השם, שם אתה מוצא את הנבטנותו של אדם. שלפי גדלות השם שהאדם זוכה, בשיעור כזה האדם רואה את שפלותו. זאת אומרת שדווקא בזמן שהאדם הולך למעלה מהדעת, אז באה לו הדעת ורוצה להפריע לו. הוא מתחיל להתווכח עמו, והאדם רואה אז שאין לו מה להשיב. אז האדם רואה את הרע שיש בו, שהוא צריך להתחזקות יתרה, שיהיה בידו של אדם להינצל מהדעת של יצר הרע, הנקרא בחינת יוונים. ורואה אז, לפי הרע שמגולה אצלו, שאין עוד כל כך שפל כמוהו, מטעם שהרע מגולה אצלו יותר משאר אנשים. כנ"ל, כפי הטוב שאדם עושה, אם האדם הולך בדרך האמת, שהוא רוצה לעשות הכל בעל מנת להשפיע. נמצא, בזמן שהאדם זוכה לגדלות השם אפילו משהו, האדם אינו יודע מדוע עזר לו השם יותר משאר אנשים. כי הוא מרגיש שהוא יותר גרוע מכל אנשים שבעולם. ואומר לעצמו, בטח אם שאר אנשים היו יודעים את דרך האמת כפי שהוא מבין, בטח היו הם אנשי מעלה ולא כמוהו. נמצא, בזמן שהאדם מרגיש קצת גדלות השם, הוא בא לידי שפלות, מזה שהשם עזר לשפל כמוהו. וזה שכתוב, בכל מקום שאתה מוצא גדלותו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא ענוותנותו. עד כאן.
כבר דיברנו על זה הרבה פעמים, על כל ההבחנות הללו. אולי שאלות? כן, יפה.
מה זה משפיל את עצמו?
משפיל את עצמו, עובד, עושה כל מיני אמצעים כדי להגיע למצב שהאור העליון ייתן בו יחס שהשפעה היא יותר חשובה מקבלה. זה לא משפיל שאני מורח את עצמי על הרצפה, שאני משתחווה. אלה כל השינויים הם על ידי המאור המחזיר למוטף. זה משפיל את עצמו, זאת אומרת, אני עושה הכל מה שאפשר מצדי, זה נקרא תפילה עושה מחצה, בכוונה שבי תכונת ההשפעה היא תבורך, שאני אעריך אותה, שאני אגדיל אותה בעיניי, הרבה יותר מכל הקבלות. שכל הקבלות הן פסולות, וההשפעה היא קודש, היא בעיניי. ואז אני ארצה שזה יהיה לי. במידת הרצון, אז אני מושך אליי המאור המחזיר למוטף. ואז נעשה בי מבנה כזה שראש למעלה וגוף למטה של הפרצוף. שההשפעה היא, ראש זה השפעה וגוף זה קבלה. שיהיה ראש למעלה, זה נקרא שיהיה אפילו בגוף קבלה על מנת להשפיע. אז נקרא שפרצוף הרוחני שלי הוא מסודר. כן.
איך זה קשור לבחינת אמונה למעלה מהדעת?
אמונה למעלה מהדעת, שדעת זה נקרא אור החוכמה, שמתפשט בכלים דקבלה, שיהיה מקובל רק במידה שאני יכול על ידי הפעולה הזאת להשפיע. זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. כן?
איך אמונה למעלה מהדעת קשור למושג להשפיל את עצמו?
להשפיל את עצמו זה נקרא להשפיל את הכלים דקבלה פחות מכלים דהשפעה, שכלים דהשפעה למעלה בחשיבות. ואצלי עכשיו הפוך, לעשות את הסדר. כן,
דן ממודיעין שואל, מה עלינו לעשות בעת החנייה?
חנייה זה תהליך מאוד ארוך, זה כל המדבר שעוברים בני ישראל, זה לא סתם מנוחה ששולחים את החיילים הביתה, אלא זה יש בזה הפסק מסוים בין העבודה בלהשפיע על מנת להשפיע ובלקבל מנת להשפיע. אבל כאן רצו רק להדגיש שעבודה שהיא בלתי פוסקת, אין חניות כחופש בעולם שלנו, אלה כך חזל רוצים להדגיש שיש תיקון של תכונת האמונה, ואחר כך כבר בתכונת החוכמה, בינה וחוכמה. זה מה שאנחנו משיגים מבחינת שק ובחינת אב. כן,
אלחנדרו מאקוודור שואל, מניין אנחנו מקבלים את הכוח ללכת מעל הדעת? האם אנחנו מבקשים את זה בלימוד מהקבוצה?
ערכים נכונים אנחנו מקבלים מהקבוצה, כמו שכל הסביבה שהיא נותנת לנו ערכים במה שהיא חושבת שזה חשוב, ואז אנחנו מקבלים דעת הרוב המכריע שנמצא לידי, שמשפיע אליי. הוא משפיע אליי מפני שאנחנו כולנו נמצאים בקשר בינינו, ואז מאותו הקשר שאני נמצא בו בהכרח יוצא שגם בעולם הגשמי אנחנו נמצאים תחת ההשפעה, הלחץ של הסביבה. אז אני בוחר סביבה שהיא תאריך דברים רוחניים, ואם אני נכלל בה ומשפיל את עצמי בה, אז אני מקבל את הערכים שלה. שאני מקבל את הערכים שלה ורוצה אותם, אמנם שבעצמי לא הייתי רוצה בזה אף פעם, אז אני מתחיל לעבוד כדי לרכוש את הערכים האלה כרגיל מהשפעת הסביבה שאני בא, וכך מכוון כבר את היגיעה שלי. כן,
האם פעם שהצלחתי לעשות איזושהי פעולה מעל הדעת?
עוד לא.
לא, אני עוד לא הצלחתי, אני מנסה להבין את התהליך, אבל
כן,
האם ברגע שהצלחתי לעשות את הפעולה מעל הדעת, כן, היא כבר נהיית בדעת שלי, ואז אני צריך לעשות התגברות יותר גדולה בפעם הבאה?
כן.
ככה זה עובד?
נכון. כן. נו. רציתי לשאול משהו.
הוא שאל.
כן.
יכולה להיות התקדמות בלי חנייה? יש דבר כזה בכלל?
זה לא חנייה, אין כאן חניות ממש שיש איזה חופש ברוחניות שאז הולכים הביתה. מה זה הולכים הביתה? אלא הוא רוצה להגיד שרכשנו תכונת הבינה, ועכשיו יש לנו היפוך, עלינו את המלכות לבינה, ועכשיו אנחנו מתחילים להוריד את הבינה למלכות, לעבוד עם האחאב. מתחילים להוריד, להוריד, להוריד בינה. זאת אומרת, מה זה? זאת אומרת, להוריד בינה, נגיד, זה דרגת בינה, וכאן זה המלכות. אנחנו קודם עלינו את המלכות הזאת לבינה, כן? ואז כאן זה חנוכה, ועכשיו אנחנו צריכים לעשות ההפך. אנחנו צריכים להוריד את הבינה, להוריד את הבינה, כן, למלכות. שאנחנו מתחילים לעבוד עם הרצון לקבל יותר גדול, יותר גדול מזך לאב, עד שאנחנו יורדים לשכבות האלו. זה הכל החאפ. אז עליית המלכות לבינה, זה נקרא מלחמת המכבים, וירידת הבינה למלכות זה כבר פורים. בוא נעשה את זה ככה, שיבה פורים. כן.
אני לא כל כך הבנתי מה ההבדל ביניהם. זאת אומרת, מה זאת אומרת, אני בשני המצבים עובד עם הרצון לקבל?
לא, 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 לא. שמע, כאן בעלייה זה יהיה לנו, רגע, אני אנקה קצת. העלייה הזאת זה להשפיע, על מנת להשפיע, וכאן זה לקבל. על מנת להשפיע. כן.
אוקיי, בסדר, זה מובן. אני שואל, עוד לפני שהגענו למצב הזה שאנחנו בלהשפיע על מנת להשפיע, אני שמעתי אותך פעם אומר שהתקדמות ברוחניות זה כל הזמן בתאוצה. איך אני יכול להיות במצב שאני כל הזמן נמצא בתאוצה?
היגיעה שלך בתאוצה. היגיעה שלך כל פעם צריכה להיות בחזקת יותר ויותר ויותר, כי כל דרגה רוחנית הבאה כוללת במלכות שלה כבר בבחינה הראשונה כל דרגה הקודמת כולה. אז יש הכפלת היגיעה. כן.
אפשר לתאר במה מתבטאת המלחמה בחלק הזה של חנוכה, מלחמת המכבים, של עליית המלכות לבינה, כי אנחנו מצד אחר מרגישים...
זה אותה מלחמה. רק על איזה עיקרון עובדים. זה העבודה תמיד על רצון לקבל שמתעורר, וכוונתי עליו. אז מלחמת המכבים זה שאני חייב להיות עם הכוונה שלי מעל הרצון לקבל, והרצון לקבל אצלי הוא אני לא משתמש בו רק כדי להתעלות מעליו, לא יורד בו, לא לומד אותו, לא נכלל בו, לא אני העיקר כאן זה לצמצם רצון לקבל והתעלות ולקבל צורת הבינה. וצורת הבינה זה חפץ חסד שיש ברצון לקבל ענק, כל המלכות די אינסוף, אבל אני את הרצון לקבל הזה לא משתמש בו חוץ מלהתעלות. אני לא מקבל צורה שלו. אמנם שאי אפשר להגיד, אני לא יודע איך להסביר, כי צורת הבינה היא מגיעה מתוך רצון לקבל. הוא נותן לנו בקצור, על כל הרצונות שלי די לקבל, אני בונה מלמעלה מצב שאני רוצה רק להשפיע בלי לנגוע ברצון שלי. אני לא משתמש ברצון שלי כדי להשפיע. נו, איך אפשר לדמות את זה? יש בן אדם שאתה יכול להאמין לו ב-10 שקל. יש כאלו שאתה יכול להאמין להם ב-100 שקל. יש כאלה שב-1,000 ויש כאלה ב-10,000. ובמיליון. זה נקרא דרגת הבינה שבו. הוא לא משתמש בכסף. אלה עד כמה שהוא יכול להיות נקי מנגיעה בהם. זה נקרא דרגת הבינה שבו. ויש אנשים שלוקחים את הכסף האלה, את הכוח הזה, ובהם על ידם עוד משפיעים. אז מה שדורשים מאיתנו, נגיד בחיים הגשמיים, שאנחנו נשתמש בהכרחיות בחיים האלו, לא יגונה ולא ישובח, זה נקרא שאנחנו לא מקבלים מהעולם הזה בעצם כלום בגשמיות, וברוחניות נגיע לדרגת בינה. זה המצב התחלתי. אחרי זה מתחילה חוכמת הקבלה, איך לעבוד עם הכלים דקבלה על מנת להשפיע, שבהם אנחנו נעשים דומים לבורא. לפני זה לא. אפילו חנוכה זה עדיין תחילת העבודה ממנה והלאה, בלהידמות לבורא, כי עדיין אין לך דמות. אתה עוד לא לוקח כלים דקבלה ומשתמש בהם כדי דרכם להשפיע לזולת, למלות את הזולת. אתה לא ממלא את הזולת. אתה כמו חפץ חסד ביער שלא זקוק לכלום. כן.
ואיפה זה נמצא יחסית לרגע הראשון שמאתרים שאפשר לברוח ממצרים בעבודה שלנו? יש רגע של בריחה, ויש פה רגע של ממש איזושהי מלחמה של מודעות שתיארת.
עבודה במצרים היא עבודה כמו שעלה אנחנו עושים משך כל הדרך, ואתה לא יכול לגמור מצרים אם אתה רואה שאתה לא מסוגל לממש שם שום דבר. אתה במצרים נראה לך שאתה בגאולה, כי אתה מקבל לכל מה שיש, ואחר כך מגלה שאתה בגלות. אתה רוצה, אתה מרגיש מצרים כארץ ישראל. ברוחניות אין לך, זה לא גיאוגרפיה, שזה מצרים וזה אותם הרצונות. בהם אתה רוצה לבנות את הקדושה. אתה עושה את הכל, בונה הכל, אפילו ביתאים המקדש, כהנים, לוויים, בני ישראל והכל, מצרים. איזה מצרים? זה ממש ארץ הקודש, הכל, עד שמתגלה לך שהכל זה על מנת לקבל. שבמקום קדוש ברוך הוא זה פרו, במקום בתי מקדש זה פתאום ורמסס, במקום הכהנים לוויים זה המצרים. זה ככה מתגלה, ואז אתה בורח. נעבור לחלק הבא
של השיעור.